שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט האינטליגנציה של האינטימיות. בכל פרק נדבר על האינטימיות והחשיבות שלה בחייכם, מנקודות מבט שונות, ותקבלו ידע וכלים פרקטיים שילוו ויקדמו אתכם בזוגיות ובחייכם הפרטיים. אני, הילה אוחיון, מטפלת זוגית מינית והתנהגותית. שמחה שאתם כאן איתי. בואו נתחיל.
ברוכים וברוכות הבאים והבאות לפרק נוסף בפודקאסט הרי את מגורשת, המקום שבו אנחנו מדברים על גירושים, זוגיות ומה שביניהם. היום אני מארחת את הילה אוחיון, מטפלת מינית, זוגית והתנהגותית. ולמרות שאני עורכת דין לגירושים, הפעם דווקא רציתי לדבר על מה שיכול לשמור על הנישואים, על הזוגיות, ולא רק לפרק אותה. ובמיוחד על הנושא שאנשים הכי פחות מדברים עליו, אבל הכי משפיע על הקשר, מיניות. נדבר על חיי המין בזוגיות, על איך מחדשים, איך מדברים, ואפילו ניגע בנושא הכואב של בגידות, כולל הבדלים מרתקים בין בגידות של נשים לגברים. אז הילה, ברוכה הבאה.
ברוכה נמצאה.
ותודה שבאת קודם כל.
תודה.
אמרתי לך מקודם, זה נראה לי נושא הכי מעניין ומרתק שיש, שלא שמים אותו יותר מדי על השולחן.
האמת שאת מאוד מאוד צודקת, ממש צודקת, וזה נושא שהוא מאוד...
שהוא עוד יחסית בימי הנובנו, שלא מדברים עליו, כי נכון. לא נעים ולא זה, אבל נכון. היום את תלמדי אותנו איך זה כן נעים לדבר, ואיך באמת אפשר להציל זוגיות, נישואים וכל דבר אחר. אז אני באמת רוצה לשאול אותך, להתחיל עם המחץ, למה מיניות כל כך קריטית לזוגיות יציבה?
מיניות, כמו שאני תמיד אומרת, זה הבונדינג שמחבר את הזוג עצמו. זאת אומרת, יש לנו את האינטימיות הרגשית ואת האינטימיות המינית. באינטימיות הרגשית אנחנו מטפחים אותה בהתחלה, את הקשר, את החברות שלנו, את המתעניינים אחד בשנייה, אנחנו יותר משתפים, יוצרים חוויות. לאחר מכן נוצר המשיכה, זאת אומרת המשיכה היא ראשונית, אבל היא עדיין מתפתחת בוא. תוך כדי תנועה. האינטימיות המינית היא משהו שהוא מחזק את האינטימיות הרגשית, או הפוך, שניהם חייבים להתקיים, אבל ללא המין, מערכת היחסים הופכת להיות שותפים לדירה עם מדי פעם מטבות מיניות, ופה מתחילה הבעיה.
נכון.
שפה אנשים פשוט...
מתרחקים.
מתרחקים, ולא מאפשרים את המגע, או שלא רוצים, או שכבר השגנו, ואנחנו כבר נמצאים פה, ויש לי כבר את הטבעת, והכל סבבה, ואפשר להמשיך הלאה. אבל המיניות זה משהו שהוא מהנה, זה משהו שהוא נחוץ לשני הצדדים.
לשני הצדדים.
לשני הצדדים.
מה את רואה בעצם הכי הרבה בקליניקה שלך? שיעמום, דחייה, פערי חשק... דברת על זוגות שכבר ביחד.
אז זה מתחלק. תשע. זה מתחלק גם לפי גילאים. זאת אומרת, הצעירים יותר, זה בא מתוך מקום של עניין, של רצון, של מה מאתגר. כל הפורנוגרפיה ככה צצה, וכל אחד רוצה ככה להביא את כל הסרטונים אליו לחדר כן. המיטות. בגיל הבוגר יותר, שזה גיל המעבר, שם יש את העניין של הירידה בחשק המיני, בעקבות ירידה באסטרוגן, בפוסטרון, וכל האלמנטים האלה משפיעים, על המיניות שלנו.
שזה לא בא ביחד לנשים ולגברים, נכון?
זה בא די ביחד, רק הגברים בדיליי. זאת אומרת, אבל נשים טיפה לפני, אבל גם גברים חווים את הירידה הזו.
אבל יותר מאוחר בדרך כלל, נכון?
טיפה יותר מאוחר.
האם גבר יכול להבין את אותה נקודה, שבעצם האישה מתקרבת לגיל המעבר, ויש לה ירידה בחשק המיני, הוא יכול להתחבר לזה, או שאת פוגשת גברים שבעצם חושבים שהאישה שלהם לא רוצה אותם יותר, ולא מתעניינת ולא חושקת, או אולי בכלל יש לה מישהו אחר?
אני אענה לך בצורה הרבה יותר רחבה. המערכת עצמה, כל מה שאת אמרת, זה תלוי בתשתית שלנו, בתשתית של הקשר עצמו. אם בקשר יש את האינטימיות הרגשית, ואנחנו משתפים את החוויות שלנו, במה אנחנו עוברים, לצורך העניין, אם אני היום בגיל גיל המעבר, גיל 51, אני משתפת את הבן זוג שלי בתהליכים שבהם אני עוברת. אם יש לי פתאום איזה שהם דכדוכים, גלי חום, בריכות שחייה, בדיוק. כל מה שיש מסביב, הוא הרבה יותר מחובר והרבה יותר מבין. זאת אומרת, אני לא יצרתי איזשהו תירוץ למה לא בא לי או אין לי חשק.
הוא מבין שכלתנית, אבל כי בסוף הם גברים, בואי לא נתעלם מזה, ואני באמת שואלת אם הוא יכול להתחבר למקום הזה. מבינה? כאילו בסדר, אז אמרת לו, אני בגיל המעבר, יש לי תופעות.
הוא יכול להתחבר, הוא יכול להתחבר בתנאי שהוא רואה גם את הצד שלי בתוך הסיפור הזה, שאני כן מראה את עצמי ואת הנכונות שלי לקשר ולמגע. ברגע שאני רק באה עם הדגל הזה, תשמע, אני בגיל המעבר, אל תיגע בי, אל תתקרב, אז זה קצת מהווה בעיה. הוא מבחינתו, הוא מרגיש דחייה, אז לא בא לי. אבל ברגע שיש פה את השיתוף שלה ביחד, גם הירידה עצמה זה לא מחיקה לגמרי של של ההנאה המינית או לגמרי את התדירות המינית. יש את הירידה, אז אם זה היה בעבר 3 או 4 פעמים בשבוע, זה יורד לפעם בשבוע, אבל עדיין זה נשמר, הוא יכול להבין את ההקשר. אבל אם מראש
לא מדברים על
זה ומוצאים תירוצים למה לא, אז כבר נוצרת הבעיה היותר גדולה של יציאה מהמסגרת הזוגית, או תחושה של דחייה, או אי נוחות בקשר עצמו. זה הבעיה העיקרית שאני רואה אותה.
את חושבת שאחרי 20 שנות נישואים, נגיד, אפשר להחזיר את הניצוץ בעצם לכל הפן המיני בזוגיות?
כן. ואת יודעת, זה מצחיק, כי לא דיברנו לפני כן, אבל אבל בדיוק אני על זה, בעוד חודש יש לי את ההרצאה על איך אני פשוט מאוד מייצרת את התשוקה בזוגיות, כי זה משהו שזה עולה ויורד, זה דואך וזה עולה. אבל יש אפשרות לחדש את זה, יש אפשרות לעורר את זה. זה כל דבר, אנחנו צריכים להסתכל איך אנחנו מפרקים את זה, והצחלטני, ואז לבנות את זה מחדש. הרעיון הוא, זה לדעת שיש פה עבודה, ואני כן משתמשת בעבודה. זה לא משהו שבא לי בבילד אין שלי, ואוקיי, ביום יום שלי אני כל יום חושבת איך אני הולכת לגרות, ואיך אני הולכת לפתיע. זה לא נמצא אצלנו, כי אנחנו עסוקות, יש לנו ילדים, בית, משפחה, קריירה. בואי, אנחנו לא כל הזמן סביב המיניות. אבל אם אני מכוונת, ואם שני בני הזוג מכוונים, זה הופך את זה להרבה יותר קל, ובהחלט אפשר להעיר את התשוקה, בהחלט אפשר להעיר את המיניות. הרי זה משהו שזה, אני חושבת שדיברת איתך דקה לפני, כן. זה כמו חדר כושר. שאם אנחנו מתרגלים, אז השריר הזה מתרגל, זה fake it until you make it, לפעמים זה התחלה, זה נראה קצת איזשהו מדשדש, ומה את רוצה ממני, מה אני עכשיו, או מה אני צריכה עכשיו לתכנן את עצמי לכיוון, אבל זה משהו שהוא עובד, בסוף זה עובד, זה שריר, גם מיני, שריר שצריך לחזק אותו.
ולחזק.
המיניות באמת זה שריר, זה שריר גם בווגינה עצמה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים מבחינה פיזיולוגית, הווגינה עצמה היא עובדת עם שרירים סביבה, ואז אנחנו כל פעם מלמדים אותה איך אנחנו מתנהלים איתה, היא מאוד אלסטית, וזה עם הגיל משתבש.
אז קודם כל, הזכרת שיש לך הרצאה, נראה לי נושא מרתק, לינק. יהיה פה בפודקאסט לכל הזה, אני באה כדי לשמוע. כשבאים אלייך לקליניקה, איך הופכים בעצם את השיח הזה ללא דוקרב של האשמות? אני רוצה, היא לא רוצה, היא כל הזמן אומרת לי לא. אני מניחה שאת נתקלת, שזה השיח שאת נתקלת בו לא מעט.
לרוב זה השיח שיש פה איזה סוג של התחשבנויות, פנקסנות. הדבר הראשון שאני לרוב עושה, זה באמת לשמוע, אני מקבלת את הזוג כזוג, אבל מהר מאוד יוצרת הפרדה במפגש השני.
כדי לשמוע
כל אחד בנפרד, ואני גם לא רק שומעת, יש דברים שנאמרים בפרטני, שהם לא יכולים להגיד אותם, ואין להם את האפשרות לבוא ולהגיד, מה מפריע, למה יש את התחייה, יכולה להגיד לי, לא בא לי לשכב איתו, לא בא לי לעשות את הסקס, בגלל הריח, בגלל שאני נגאלת. היא לא יכולה לבוא ולהגיד, לא נעים. יש פה עניין פה שצריך לדעת איך לעדן את זה. אבל את כל ההתחשבנויות האלה, אנחנו יוצרים על ידי שיח, שאני מלמד אותם את המילה הכי פשוטה, אבל הכי משמעותית, כבוד. זה לדעת איך אני מכבדת. עכשיו, זה לא איך אני מכבדת את הבן זוג שלי, זה קודם כל אני מכבדת את עצמי. זה איך אני מביאה את עצמי לידי ביטוי, גם כשאני רוצה להגיד משהו. גם כשאני רוצה להגיד משהו שהוא לא תמיד נשמע טוב, אבל אני עושה את זה בקלאס. ושאני עושה את זה בקלאס, האוזניים של מישהו אחר נפתחות ושומעות. אני לא באה, אתה השם, אתה לא בסדר, אתה ואתה. אני באה קודם כל מהמסר שלי, מהאני. וכשאני מסתכלת עליי, על עצמי, ואני באה מהקשיים שלי, מהתסכולים שלי, אני יוצרת איזשהו שיח אחר.
זה הקשבה, ורצון להתגונן בעצם בדיוק,
זה הקשבה.
האשמות.
אבל את יודעת, גבר שתתקיפי אותו לרוב, גם אישה, חומה יורדת, אין מצב, אין עם מי לדבר.
זהו. טוב, אז באמת, אז דיברנו על איך שומרים ומציטים, אבל יש עוד נושא שהוא מאוד חשוב, שכן, יש לו קשר ישיר בהרבה מקרים בעצם למיניות, וזה עניין הבגידות. אז מה מוביל בגידות מיניות, אני מדברת, בזוגיות?
תראי, יש בגידות מיניות שזה סטוץ, נכון. ויש בגידות מיניות שזה רומן. סטוץ, אז אני אומרת, זה היה סטוץ, לא בסדר, אבל עדיין אפשר לגשר על זה הרבה יותר בקלות.
ברור, כי הלכתי, ביקרתי, חזרתי, לא נקשרתי.
בדיוק, מה ההבדל? רומן, רומן, זה כבר יש פה עניין רגשי.
נכון.
יש פה עניין שפיתחו איזשהו רגש אחד כלפי השנייה. מה מוביל את זה לשם? לרוב מה שאני שומעת, זה מתוך זה שלא קיבלו לרוב תשומת לב, לא מדברים, המקום הזה של מיניות פתוחה, לדבר מה אנחנו רוצים, לרוב אחד מהם רוצה משהו מסוים, השני בכלל לא, הוא לא יודע על מה הוא מדבר איתו בכלל, ההתעניינות האישית הזו, אחד בשנייה שהיא לא קיימת, אישה אומרת לי, תקשיבי לי, אין מצב שאני אשכב איתו, אם הוא לא יודע בכלל מה עובר עליי כל היום, זאת אומרת, עם הילדים, עם הטלפון, עם הבתי ספר, הגנים, אני לא פנויה לזה בכלל. אז מה הוא מצפה? והוא אומר, אני מגיע הביתה, אני רואה רק איזה מפלצולה יוצאת לי מהמטבח, אני לא מבין מה קורה, לא מתאים לי. אז אני כן אחפש, ועוד הפעם, כשהרשת מוצפת, ויש היום כל כך הרבה אפשרויות, קל מאוד לצאת החוצה.
מאוד.
צריך לגלות חוסן נפשי כדי לעצור את זה.
כן, כי אמרתי, זה לא משמע היה פעם, שלא היה את כל הרשתות החברתיות, וגם בהתנהלות אפילו של אנשים, פעם זה היה מאוד לא מקובל שגבר יוצא, אז אישה עושה, מתחילה איתו, לצורך העניין. היום, הכל
היום,
מאוד מאוד
היום קל, זה הכל מהכל.
הכל פרוץ, הכל...
היום, סיוון, אני תמיד אומרת, אישה שרוצה מישהו, לא משנה מה, היא תשיג אותו.
נכון.
זה לא משנה איך, מה וכמה ומה הסטטוס ואיך. כשהיא
עצוב.
נעולה, זה עצוב מאוד.
כן.
אבל זה קיים.
חד
משמעית. עכשיו, כשיש בגידה, לרוב יש איזושהי נטייה לתפוס צד, והוא אשם והוא לא בסדר.
אני חושבת שכשיש בגידה, שני הצדדים אשמים, אני תמיד אומרת.
שני הצדדים. כי אם אני עצרתי את התחייה, ואם אני אמרתי לו לא בא לי, ואם אני אמרתי לו נחשק, ואם אמרתי אני לא רוצה, ואם אמרתי אני עסוקה, ואם אמרתי לו בראש שלי, ואם אני מדחיקה אותו לצד, אני אומר, רגע, שנייה, שלא תעשה לי טובות. אני כדי לגמור יכול להתעסק עם עצמי. אני לא צריך את זה בכלל. וזה מה שאני שומעת. אני לא צריך את הטובות שלה. זה לעוד פעם. יש גם נשים שמרגישות את אותו דבר מגברים. שהם גם מרגישות התחייה, שגברים, את יודעת, לפעמים יש מחלות מסוימות כמו סוכרת, לחץ דם, אצל גברים, דיכאונות, סמים, כל הגרס למיניהם שלוקחים אותם בעל הנעלן, הם לא מבינים הגברים, עד כמה זה משפיע בהמשך על התפקוד המיני, ואז אין זקפה, אין חשק, הוא לא מרגיש בנוח עם עצמו, הגבריות שלו מתערערת, ואז הוא מתחיל לזוז הצידה. אבל
אז היא...
היא אומרת, רגע, מה נסגר? הוא בוגד בי, מה קורה פה? אבל הוא מרגיש שהוא לא מספיק גברי גם לבוא ולדבר ולספר את זה. או שהוא מאשים אותה, לא עומד לי בגללך. אין לי זקפה בגללך.
טוב, אז אולי נבדוק בחוץ רגע, אם יש מישהי אחרת.
ברור, ואז אני בודק אם הסחורה עובדת.
בדיוק, בשביל האגו הגברי שלי בעצם.
לרוב זה בגידה בשביל להרים אותנו. לרוב הבגידה נוצרת כדי להרגיש ש... שהנה, אני עדיין במעגל הנחשקים.
נחשקים. ואת חושבת שאפשר, אחרי בגידה כזו, בעצם כן לתקן את ה...
אחרת לא הייתי נמצאת במקצוע הזה, כן.
את הקשר, את המיניות, לבוא להיות שוב פעם אחרי שמישהו מהצדדים היה עם מישהו כאילו אחר.
כן, זה קשה, זה לא קל, זה עם הרבה שאלות... נוקבות מצד, אם צורך העניין עם הגבר בגד, אז מצד האישה יש שאלות נוקבות, ועוד זה הפוך.
ברור.
אני יכולה להגיד שנשים הרבה יותר סלחניות מגברים. זאת אומרת...
נכון, אני גם יכולה להגיד לך את זה מתוקף התפקיד שלי.
שאת רואה את זה גם?
כן, בהחלט.
שנשים הרבה יותר סלחניות, יותר חשובה להם באמת המסגרת.
המשפחה לא לפרק.
המשפחה לא לפרק. המעגל הסביבתי, החברתי מסביב, איך יראו אותי, איך יתפסו אותי.
נכון.
לגבר, האגו הוא מאוד מאוד חזק. שוב, נתקלתי בשני המצבים.
ברור.
אני זוכרת שיש לי רק שתי זוגות מתוך ה-23 שנות עבודה שלי, שליוויתי אותם למדרגות הרבנות. והיו לא מעט מקרים של בגידות אצלי בקליניקה, בהחלט ניתן לגשר על זה. השאלה עד כמה יש מוכנות.
מוכנות ורצון בעצם התנאים, לחזור.
כן, אבל יש תנאים גם לעבודה בבגידה, זאת אומרת שהמאהבת או whatever, היא מחוץ לתמונה, ביי. ולא משאירים אותה כסטנד ביי, לראות מה קורה. מחוץ לתמונה זה מחוץ לתמונה. ועם זה גם יש הרבה פעמים קשיים, זאת אומרת, הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי, במסע ומתן, בדיוק.
למה צריך, לא מפריע, למה היא צריכה, נכון. אגב, את יודעת, לא יודעת אם את יודעת, אבל, ואני אחדש פה אולי למי שמאזין לנו, אבל את יודעת שנשים בוגדות יותר מגברים.
זה סטטיסטיקה כנראה מאוד מאוד חדשה, כי עד עכשיו אני הבנתי שהם נמצאים באמת באיזשהו לבל מאוד מאוד זהה. אז נשים יותר, ומה הסיבה? שאת שומעת מהצד שלך?
אני יודעת שרוב אנשים, באמת גם עם הניסיון העשיר שלי במשרד ובאנשים שפגשתי לאורך השנים, אני יכולה להגיד לך שמרבית אנשים לא יבגדו בשביל סקס. לא יבגדו בשביל סטוץ. זה לא כאילו שווה להם לפרק את הבית, לסכן את הבית בשביל סקס. נשים שכן, הן בדרך כלל כן מפתחות רומן, הן כן מחפשות פחות את הקטע המיני, ויותר את היחס, ומישהו שיגיד לה איזה יפת, ויקנה לה מתנות, וייתן לה להרגיש את הפרפרים האלה, שהיינו מרגישים פעם בגיל 16.
זה תשומת לב.
נכון. גברים לעומת זאת,
אז אני רוצה פה קצת לנפץ אחרי איזה מיתוס מסוים. גברים באמת לא בוגדים רק בשביל
לא
סקס.
לא רק.
או בשביל סקס. אני יכולה להגיד שזה הרבה פעמים שאני נתקלת, זה החלק, התוצאה הנלווית לתוך הסיפור הזה. אמרת תשומת לב, אמרת שירימו להם, אמרת המקום הזה שמישהו יקשיב להם, הרגשי, זה נמצא שם. גברים מרגישים שהם נזנחים. בשנה, שנתיים הראשונות, שאנחנו בתוך מערכת יחסים חדשה, והתחתנו, ולאבי דאבי, ואז מתחיל להגיע ילד לעולם, מגיע ילד לעולם, מפר את כל האיזון המשפחתי, הופך להיות שייח סעודי בבית, וכולם אמרו לו כן אמן, והבעל נדחק הצידה, כי על פי שק דבר, יש פה ילד, אני צריכה להתנהל עם הילד, הוא שלי. אתה רק איזשהו נדבך בתוך הסיפור הזה.
כן, רק הבאת אותו.
וכאן, הוא מרגיש כבר את היציאה שלו החוצה.
אבל את מסכימה איתי שלגברים יותר קל לצאת לסטוץ?
את הניתוק הרגשי הם עושים אותו כן. מהר, בהחלט.
על זה אני מדבר.
בהחלט.
הם לא רואים בזה גם. אז מה קרה?
בואי נגדיר מה זה בגידה. בואי נגדיר רגע מה זה בגידה.
קודם כל זה מאוד אינדיבידואלי בעיניי.
בדיוק.
כי יש אחת שתגיד, אני, הוא התכתב עם מישהי בוואטסאפ, זהו, הוא בגד בי. ואגב, לפעמים הבגידה רגשית היא הרבה יותר, אם לא היה אפילו אקט פיזי, היא הרבה יותר קשה ופוגעת בצד השני, מאשר עם איזה סטוץ.
נכון, זה אחד. הבגידה עצמה, יש לה הרבה, הרבה אפשרויות.
ברור.
שאני מסתכלת על הבגידה עצמה, היא לא באמת רק הסטוץ עצמו, המשהו הקטן זה משהו הרבה יותר עמוק.
בטח.
הרבה הרבה יותר עמוק. שימי לב שאת מסתכלת על זוגות, מה מוביל אותם לשם? למה הם שמה? הבגידה עצמה שאנחנו מסתכלים עליה, אומר לה, אני לא מבינה, היא אומרת שאני בוגד בה, אני בכלל לא בגדת, ורק התכתבתי עם מישהי, לא היה בינינו כלום.
לא היה בינינו כלום, כן. זה אני שומעת.
מה, באמא שלך לא היה כלום? אתה רק התכתבת? רק התנהלת? רק ישבת ודיבר, שלחת לה גם תמונות? לא, בגבר, לרוב, הוא אומר, אם אין חדירה פיזית, לא בגידה. דיברנו, עכשיו תראי, יש פלירטות שאני אומרת בגדר הסביר
כן,
יכול
ברור.
להתקיים. אבל אם אתה כבר היית במגע מסוים של שיח אינטימי, זה בגידה.
ברציף.
אבל איפה יש לאישה בעיה עם המילה בגידה? גבר שרואה פורנו, מבחינתה הוא בוגד בה. איך אתה צופה בפורנו?
אני חושבת שהיום דווקא זה פחות...
אז היום אני שומעת את זה גם הרבה יותר
באמת?
חזק.
כן?
הרבה יותר חזק. אני לא מספיקה לך, מה אתה צריך לצפות בפורנו? אבל הוא אומר, אבל רגע, אבל זה לא קשור. אני נהנה מזה, ואני נהנה מזה. איפה זה יכול להיות בעיה? שתדירות המינית בבית יורדת, והוא מספק את עצמו מהפורנו.
דרך אחר.
שמה זה הופך להיות סופר בגידה, כי הפך את הפורנו למאהבת.
נכון. אבל אולי זה עדיף ממאהבת...
לא, לא, אותו דבר, סיים, יש פה את הריחוק הרגשי.
כן.
אז נכון, מנטלית, את אומרת...
בראש אני אומרת,
לא,
כן.
אני לא רוצה. בראש. לא, מבינה, זאת אומרת, זה כמו שלא מעט פעמים אני שומעת שאומרים, אישה אומרת, בגדת בי, תבגוד בי עם גבר, את תבגוד בי עם אישה, נכון. האגו האישי שלי.
זה נכון,
שלי.
אני אישית חושבת שזה באמת פחות פוגע, כי את אומרת, אבל זה לא קשור אליי מסכן, הוא רוצה גבר, אני לא יכולה להיות גבר.
זה האגו הנפשי.
נכון.
זה האגו הרגשי שלנו.
ברור. אותו דבר אני חושבת שגם, כאילו, יש גברים שאומרים, חלום, תלכי עם אישה, חלום, את יכולה גם לצרף לנו את המיטה, ואיזה כיף, איזה כיף זה יהיה.
זה את פסע, בוא נראה אותך אומרת לבעלך, תביא עוד גבר, בוא נראה.
מה זה? זה בדיוק, אבל זה ההבדל בין...
זה ההבדל בין גברים לנשים.
אפשר להתעלם ממנו, קיים.
אז בדיוק, גם אפשר להתעלם מהמוח הגברי והמוח.
נכון,
אנחנו עובדים אחרת לגמרי.
לגמרי.
ואת יודעת, אנחנו מדברים על אנשים שהם מאוד נורמטיביים. וזו התפיסה. הגיע, אני אתן לך דוגמה, שהגיע אליי זוג, והגבר הוא נמצא על הרצף. והיא תפסה אותו, מתכתב, התכתבויות אירוטיות, והיא ממש כעסה, והוא אומר לה, טוב, אז סליחה, לא התכוונתי, זה לא יקרה עוד הפעם. והיא המשיכה עם זה, והתבעבעה בתוך זה, ובאו לטיפול, והיא אומרת לי, הוא ביקש ממני סליחה, אבל זה ממנו והלאה. והוא בא ואומר, אבל בשיא התמימות שלו,
כן, אבל לא יודעת למי
נסרה, ההבנה שלו, סליחה מבחינתו, מחק את הכל. ואז פה נוצר מצב שרגע, בוא קודם כל נבין איפה בעלך נמצא מבחינת הבנתית,
בדיוק.
מבחינת הבנה של סיטואציה. זה משהו שצריך גם לקלוט אותו ולעבוד.
זה לפני עוד בכלל שנכנסים ללמה הוא עשה ואיך הוא עשה.
אבל לא ידעתי בהתחלה שהוא על הרצף, זאת אומרת, זה רק אחרי זה, אמרתי, רגע, יש איזושהי אבחון שאני לא יודעת עליו, זה נאלצתי לשאול אותו. ואז הוא אמר לי, כן, אני מאובחן, אני עם על הרצף. אשתך יודעת? כן. אבל זה הסביר את כל התמונה.
אבל זה לא ברור, כי שוב, זה פערים, איך שאתה מדבר על זה, על בעצם התקשורת שזה חשוב.
ואני לא בגדתי, אני כאילו, בדיוק, החדירה לא הייתה, לא בגדתי, זאת אומרת,
גבר,
בוזי.
אז אני באמת רוצה לשאול אותך על ההבדל בין נשים לגברים בבגידות. גם במיניות עצמו, כאילו, במניעים, למה בעצם יצאתי ובגדתי, וגם בציפייה מהבגידה. כי אני חושבת שהרבה נשים שבעצם כבר עושות את זה, סו-קולד, מסכנות את הבית, את המשפחה, יש להם אולי איזו פנטזיה, אבל כן יש בראש איזושהי מחשבה, וואו, הנה זהו, מצאתי את גבר החלומות הבא שלי, וכבר רואים בראש איך הם עוברים ביחד, וחיים ביחד. והגבר, בדיוק הפוך כאילו, רק שלא יתפסו אותי, ואיך אני ממשיך לנהל את הבית הזה. כן או לא.
יש איזשהו הבדל בתפיסה, אבל לרוב שני המינים תופסים את הבגידה של בריחה מהמסגרת לסוג של פנטזיה. אישה, כן תרצה מתוך הבגידה עצמה ליצור את המערכת הרגשית, את החברית, את האמפתיה, את השיחות נפש. היא מתבלבלת בין החברה הטובה למאהב. כי יכול להיות שבהתחלה זה באמת מה שזה היה, אבל לאט לאט, מה לעשות? יש פה את העניין המיני שנכנס.
כן.
ואז שנכנס העניין המיני, הגבר פה מתחיל לפעול כמו גבר גבר, ואז הוא אומר, אני חדור מטרה, אני מבחינתי צריך לספק את הצורך שלי להרגיש גבר גבר. ואז אני מקבל את זה מהאישה. אני מקבל גם את הליטוף, כמו שיודעת לעשות, גם את ההרמה הזו, כמו שיודעת נהדר לעשות, אבל גם את הסקס הנהדר שאני לא מקבל אותו בבית, כי כבר היא מאופנטת, אז זה משהו שמספק אותו. אצל האישה, מבחינתה זה רק, תן לי את המעטפת הרגשית, כן. הכל טוב. כשמגיע הסקס, זה סבבה, אבל לרוב, את המעטפת הרגשית,
זה בונוס,
הבונוס. כאילו... אבל זה ההבדל, שהאישה לא שמה את המיניות בפוקוס, נכון. הגבר שם את המיניות כן. בפוקוס. מה קורה כשיש רומן, אתה יודע, היה לי מקרה ממש לא מזמן, על איזשהו רומן, שהוא ניהל עם מישהי שהיא קרובה באזור המגורים, ומה שקרה, שבאיזשהו מקום, הוא החליט שהוא מפרק את הקשר. הוא הגיע לטיפול, הבנתי שבתוך הטיפול הוא לא בטיפול, ואמרתי, אם לא מזיזים את המאהבת מהתמונה,
אי אפשר להתקדם.
אי אפשר להתקדם, אז הפסקתי את הטיפול, ואחרי כמה זמן אמר, זהו, אני מסיים עם הרומן, ואני רוצה לחזור הביתה. מה היה פה בכל הסיפור? האישה, אותה מאהבת, היא גם אשת איש, גם לה יש משפחה, היא נכנסה לתוך הרומן הזה, עמוק, שהיא עזבה את הבית,
וחיכתה לו.
חיכתה לו.
לא מייעשה את זה.
הנסיך עזב את הבית, שכר את הדירה. מה קרה אחרי שבועיים, שלושה? הבין שהדשא של השכן הוא לא ירוק באמת, זה באמת דשא סינתטי, בוא נעצור.
ועכשיו... עדיף לחזור אחורה.
הוא, האישה תקבל. האישה יותר סלחנית, יותר תקבל, הבית, המשפחה בעלה לא מוכן לקבל אותו. לא מוכן.
עוד יצא וגרו ביחד.
יצאת, בגדת, היית.
אני מכירה גם איזה סיפור.
יש הרבה סיפורים, כל פעם אומרים לי, אנחנו מתים להיות זבוב על הקיר.
נכון.
אבל...
כי זה באמת מעניין.
זה מעניין. זה צריך לדעת, אבל איך לגעת בזה, נכון. כי אני יכולה ברגע אחד גם לא לאפשר את כל הסיפור הזה להתקיים, והחזרה לא תהיה. אני צריך לדעת באמת איך אנחנו כמטפלים עושים את הצעדים האלה נכונים. כי אם אני אגרסיבית מדי, תמיד אני אומרת, שאלו אותי, מה, את לא חותכת את זה? את לא ישר נכנסת בו? לא. אני לא חותכת, אני לא נכנסת, אני מביאה אותו למקום.
הוא יברח. התחלנו עם זה בעצם.
אז יש מקום שאני מגלה הרבה יותר הבנה ואפילו אמפתיה למצב הזה. על מנת שהוא... יביא את עצמו במאת האחוזים לתוך התהליך, ולא אם אני אכנס בו,
ברור,
אז...
ברור, יברח ויגיד תודה רבה שלום.
יברח, אז מה עשיתי? מה המטרה? הייתה פספסתי.
בדיוק. תני לנו איזה טיפ, קודם, לפני שהתחלנו, אנחנו דיברנו על זה, לזוגות, איך כן לשמור על המיניות? אחרי הרבה זמן, את יודעת, בהתחלה זה פחות...
אז לשמור על המיניות, אני אתחיל איתך מההתחלה לשמור על האינטימיות, ואני חוזרת על האינטימיות הרגשית. זה ליצור את החברות. אי אפשר לשמור על מיניות בלי שאין לי את החברות. עוד הפעם, זה גבר ואישה ביחד. צריך לדעת גם לספק את שני הצדדים. אם האישה לא תקבל את כל הקשר החברי, המעטפת הזו, אם לא תיצרו חוויות משותפות, אם לא תיצרו שיח משותף, אתם לא תוכלו לעבור לשלב הבא. לא יהיה כרטיס כניסה לשם. היא תוריד חומה, היא לא תתקרב. אבל אם תנהלו את השיחה בין 5-20 דקות ביום, ממש, בקטנה, לנהל את השיחה הזו, שיחת סלון.
היום יומית, כאילו, של מה עשית, איפה היית?
אבל הראות עניין.
ברור.
אז אתה כבר יוצר לעצמך, סולל לעצמך את הדרך. כשאנחנו כבר נמצאים בקשר של החברות, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי זה הביטחון שלי, אני יכולה להציג ולאפשר את האינטימיות המינית. עכשיו, אינטימיות מינית, כמו שאני צועקת את זה בכל כך הרבה מקומות, זה באמת לא רק סקס. אינטימיות מינית זה משהו שהוא הרבה לפני החדירה עצמה. זה כל המשחק המקדים, זה הנשיקה והליטוף והחיבוק וההתגפפות. החיבור הזה, המגע, המגע מפריש בהורמונים שיוצרים לנו רוגע, עושר. ברגע שיש את זה, אנחנו מרגישים, שאנחנו בטוחים, אנחנו מרגישים שהנה, כיף לנו.
ואז זה טובה, כאילו, להיכנס לכל...
אז אני עוברת לשלב הבא, והשלב הבא זה ליצור את המגע בהדרגתיות. אם זוג שלא קיים יחסי מין המון זמן, אז צריך באמת לעשות את כל המשחק המגידים, ממש לראות איפה מפריע, מה מפריע לנו בצדדים, ואז לכוון את זה לשם. המשחק המגידים זה סופר חשוב במיניות שלנו. וברגע שאני מכין את הקרקע, אני יכולה להיכנס.
הדרך יותר סלולה. ונתת, קודם התחלנו לדבר, ואמרת משהו שבאמת חשוב, לנעוץ ביומן, נכון?
כן,
אני מדברת על ה... אפילו שזה נשמע קצת כאילו...
זה נשמע קשוח.
שם ביומן היום עושים סקס, כאילו...
בדיוק, זה נשמע קשוח. אבל זה אחד הכלים הכי פרקטיים, הכי נכונים, שאני יכולה לתת לזוגות, וזה עובד.
זה עובד.
זה כמו שמדברת על דייט זוגי פעם בשבוע, יום קבוע, כן. זה משהו שהוא מסט, אני מקיימת אותו כבר 28 שנים, חייב, אם לא משנה באיזה מצב אני, מאוזן, מונח, אנחנו יוצאים. זה משהו שבשבילנו זה יוצר איזה ונטילציה ויציאה מהמסגרת של האומס. ואנחנו מקפידים. זה לא משנה אפילו אם אני רבתי אותו דקה לפני, אני לא אבטר, אנחנו יוצאים. כי הדברים משתנים. ברגע שאני נמצאת עם ילדים קטנים בבית, או שיש לנו עומס, או אתם יודעת מה, אני אפילו אדבר על משהו שהוא מאוד נפוץ, הנידה. נידה זה שבועיים בחודש, שמתוכם בשבועיים האלה לא מקיימים שום מגע, שום קשר. נשאר לנו עוד שבוע שאנחנו מתווכחים מה קורה היה בינינו, ונשאר לנו שבוע שאנחנו משלימים, אז בשבוע הזה יש פעם אחת סקס. זאת אומרת, פעם אחת בחודש סקס, אמא לה ואבא לה כמה שזה מלחיץ. זה לא הייתה הסיבה של הנידה. זה לא משהו שלזה התכוון המשורר. ופה מאוד חשוב שאנחנו ננעוץ ביומן. אם קשה לנו ליזום, וקשה לנו להיות בספונטניות שלנו, וזה לא יוצא מאלף ואחת סיבות, וזה מוצדקות, תנצו את זה ביומן.
וזה לא הופך להיות מכני? כאילו, טוב, היום השלישי, אז בואו נעלה, אנחנו צריכים לעשות סקס?
אז זה בדיוק לא זה. זה אם אנחנו יודעים, שנינו, שזה לצורך העניין שני וחמישי, אנחנו נדע להתכוונן הרבה יותר. קודם כל, הבוקר שלנו אחרת. אנחנו צריכים לסגל לנו בקרים אחרת, אבל את הבוקר שלנו כבר אחרת. אנחנו כבר יש איזה חלוקת תפקידים. אם האישה תגיע בשעה 8 בערב עם הלשון בחוץ, וואלה, תתרום אותה למדע. אין מצב שיהיה פה סקס. אבל אם אתה יד ביד, ושניכם תהיו ביד ביד, ותכוונו את זה שהילדים כבר מתוקתקים, נכנסים למיטות שלהם, למסגרות שלהם, אתם מכוונים תוך כדי, הגעת הביתה, יש את הנשיקה, את החיבוק, את ההתגפפות הקטנה הזו, זה מדליק.
תשומת לב.
בדיוק. אז יותר קל להיכנס לחדר המיטות. עוד הפעם, זה לא זבנג ויאללה ביי. משחק מקדים, זה לא לשים את התחפושת של חולה ואחות, אלא זה בא מתוך מקום של בואי, להיות שם. בגלל זה מדברת כל פעם, האינטימיות זה משהו שהוא...
הכי חשוב.
הוא חשוב. בשביל. ואי אפשר להפריד את שניהם, אי אפשר. זה לא יעבוד. זה לא טכני רק, אבל כן אפשר לעשות את זה, בהחלט אפשר לעשות את זה, פקט, אנטיל יומקט, זה משהו שעושים, ודברים כאלה יוצרים הרגלים, בסוף אף אחד לא זוכר שזה שני וחמישי, בסוף זוכרים שאנחנו, בא לי, אני רוצה...
לא כי זה רשום ביומנו, אלא התרגלתי וכן.
הגוף שלנו עם שרירים שמחזקים אותנו, אנחנו צריכים לחזק את כל השרירים שלנו, ואני כן פונה פה לאנשים, הסקס זה משהו שהוא מאוד חשוב, קודם כל אנחנו מחזקות את רצפת האגן שלנו, זה משהו שאנחנו עם הזמן מעבדות שם, וגם את האלסטיות של הווגינה שלנו, שאנחנו מחזקות אותה, אנחנו מלמדות אותה, את כל העניין הזה של הטכניקות, גם בקיבוצים עצמם, תוך כדי סקס, אנחנו מייצרים לעצמנו את הקיבוצים, משהו שהוא מאוד בריא, גם לדליפות שתן, גם לכל העניין הזה של רצפת העניין שכולנו מדברות עליו, שזה לא נוח.
כן, צונח, שמה צונח, כן.
בדיוק. אז יש בזה אלמנטים מאוד מאוד חיוביים, גם לאור הפנים.
זהו, עכשיו, כולם היום חוזרות הביתה וחכות למעלה. טוב, אני עושה איתך איזה משחקון, אני אומרת. אני אומרת לך משפט. ותגידי לנו אם זה מיתוס או אמת.
אוקיי.
אחרי 10 שנות נישואים, מיניות תמיד דועכת.
זה מיתוס.
מיתוס. גברים רוצים יותר סקס מנשים.
אמת, אבל אני יכולה להגיד שהיום זה גם חצי מיתוס. היום אני רואה את העוררות הנשית. זאת אומרת, עם כל מה שקורה גם ברשת, יש פה עוררות, מדברים על זה יותר. אז פתאום היא הרבה יותר מינית. הרבה יותר של החשק.
נשים צריכות רגש כדי לרצות סקס.
חד משמעית, כן.
גברים לא.
גברים. נשים יכולות גם לרצות אחר כך את הסקס. גברים, אין להם בעיה להתחיל את הסקס.
ואחרי זה נדבר
ונמדוק. ואחר כך לפתח את הרגש. שזה הפוך לא קורה אצל נשים.
לא, אין סיכוי. טיפול מיני עוזר רק כשיש בעיה מאוד קשה.
לא. טיפול מיני זה משהו שהוא קודם כל, אני אצלי בקליניקה, זה בשילוב עם הטיפול הזוגי. אין זוג שלא מגיע, אם הוא כבר מגיע לטיפול, יש פה בעיה גם במיניות. זאת אומרת, התרחקות הזו, החוסר המגע, משהו שנוצר.
זה הכל אז, ביחד. בסוף הכל קשור
להכל. אז לא צריך במצב קריטי להגיד שאין סקס לגמרי, אז להגיע לטיפול מיני. אני לא חושבת שזה שם. זה הרבה לפני, וזה מתחיל בטיפול הזוגי.
בגידה מינית.
מהאהבים.
כן, בגידה מינית תמיד הורסת את הניסויים.
חד משמעית, כן. אבל לא רק. כן, בגידה מינית זה משהו זה הקו האדום שנשים אומרות די. או גברים אומרים די, עד לפה. זה בגידה ב...
כן. עכשיו אני שואלת אותך שאלה אחרונה. לאיזה טרנד? שהפך להיות לאחרונה, אני שומעת עליו יותר ויותר, על זוגות שמצרפים לחדר המיטות. אני אומרת, מהניסיון המקצועי, לא האישי שלי, שזה תמיד, תמיד, תמיד מוביל לפירוק הניסויים.
אני מכירה רק זוג אחד שהמשיך עם זה וזה סבבה. רוב הפעמים שאני שמעתי עליהם, זה מביא לפירוק, זה משהו שעם המערכת הזוגית לא בנויה מלכתחילה לקשר הזה, היא לא יכולה להיות. אנחנו טיפוסים שאנחנו מאוד מאוד שמרנים.
ורכושנים?
ורכושנים. וגם אם אתם, יש את החילופי זוגות, או לצורך העניין מכניסים עוד, עוד זוגות, נוצר פה איזשהו מקום של גם...
הגבולות מתשתשים.
בדיוק.
והכל מותר. ומה, את יודעת, מה אני, המקרים שאני נתקלתי בהם, זה שבסוף מה שקרה, זה נהיה שם בונדינג בין שניים, שיצאו החוצה, כי לא היה צריך את השלישי כבר, ופה זה השבר הגדול בעצם ש... של הניסויים.
בדיוק. זאת אומרת, אני יצרתי לעצמי איזושהי פנטזיה מסוימת, הכנסתי את הפנטזיה הזו לבית שלי, אבל לא הייתי ערוכה למשבר הזה.
אפשר להיות ערוך לזה?
אם מישהו שמלכתחילה נכנס לזה, פותחים חוזה. יש פה איזה עניין שצריך לפתוח, אם מישהי נכנסה יחד
חוזה,
עם הבן
מה?
זוג.
הרי איך אומרים?
אין לי ערבות לכלום.
בדיוק.
אין ערבות לכלום, גם, גם לבגידה, אין ערבות לכלום.
נכון.
אבל אם אני באה בעיניים פקוחות, אני הרבה יותר ברורה עם עצמי, מה בסוף יוצא לי מהסיפור הזה. האם אני יכולה לחוות את החוויה הזו של פעמיים בשבוע אנחנו נפגשים עם אותם זוגות בדיוק, או שזה זוגות אקראיים. זאת אומרת, זה, יש לזה כל כך הרבה וריאציות,
נכון.
שצריך לדעת אם הם עושים את זה, איך הם עושים את זה נכון. עוד הפעם, אני מכירה זוג אחד שעושה את זה נפלא, שטוב להם עם זה.
זה באמת מחזיק...
שטוב להם עם זה, אבל המערכת יחסים שם היא שונה לגמרי. היא לא מהמקום. תראה, יש לנו את העניין שהוא מאוד מאוד חשוב, רגש שהוא מאוד מאוד חשוב, קוראים לזה רגש הקנאה. שהוא מאוד קריטי.
ברור.
אז צריך לשים לב לזה שהוא מתפוצץ ומתעורר בדברים האלו.
טוב, תשמעי. כמו שחשבתי, אז השיחה שלנו הייתה סופר מעניינת. תודה שבאת בעצם ונתת לנו לשמוע על נושא שאנשים מפחדים לדבר עליו, אבל בעצם הוא נמצא בכל בית ובכל זוגיות. המיניות היא מרכיב מאוד חשוב בזוגיות, ובאמת אני למדתי ממך המון, ואני מניחה שמי ששמע אותנו גם, איך לדבר על זה ולשים את הדברים על השולחן.
חשוב לדבר על זה.
לבנות תשתית.
חשוב לדבר על המיניות ועל הרצונות שלנו, ומה אנחנו רוצים ומה אנחנו מוכנים, וזה בסדר להגיד גם את הלא, וזה בסדר לשמוע מה בן זוג רוצה, וזה בסדר לשמוע גם את הפנטזיות. השאלה איך אנחנו מגיבים לזה, ומה אנחנו עושים עם זה.
ומה הגבולות בעצם בין
הפנטזיה
למציאות.
בדיוק, אבל הפתיחות חייבת להיות. כי אם אנחנו נאבד אותה ואנחנו נהיה סגורים ולא נדבר על זה, אנחנו מאבדים את הקשר האינטימי בינינו, אנחנו לא מאפשרים להתפתחות ביחד, ואז אחד יוצא מהמסגרת הזו, כי לא מתאים לו המשחק.
ונפגשים אצלי במשרד.
אצלך במשרד.
אז כדי שלא תגיעו.
שזה קשוח.
למשרד שלי, אז באמת אני מצרפת גם את האינסטגרם של אילה, וגם יש שם את הפרטים על ההרצאה.
בהחלט, כן.
ותודה.
תודה לך, נהניתי מאוד, ואני בטוחה שאנחנו עוד ניפגש.
כן, בנסיבות טובות.
נראה לי.